היום יום שלישי, חב ב' בטבת השנה, אנחנו בשיעור בעולת ראייה באות, כלומר נושא חדש, שנקרא דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור, אבל הסימן הזה, החלק הזה, מחייב הקדמה. והשיעור שלנו היום, אני מקווה שנספיק את כולו לאור המקורות שיש בידיכם, שנספיק לעבור על כולם, חלקם מהר מאוד זה להבין את העיקרון רק, אבל אנחנו צריכים לברר, לפני שאנחנו נכנסים לתוך דברי הרב זצ"ל, אנחנו צריכים להבין את היחס בין הקורבנות לבין התפילה. למעשה, שמעון הצדיק, שהיה משיירי הכנסת הגדולה, כך מופיע בשמו, תסתכלו אצלכם במקום מספר אחת, במסכת אבות בפרק א' משנה ב', שמעון הצדיק היה משיירי הכנסת הגדולה. הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה,
על התורה, על העבודה,
ועל העבודה,
ועל
גמילות חסדים. כאשר אנחנו מתבוננים על דברי שמעון הצדיק, אנחנו צריכים להבין מושג אחד במיוחד, כי תורה אנחנו מבינים מה המשמעות, תורה שבכתב ושבעל פה, גמילות חסדים, המשמעות ברורה, מה זו העבודה? תסתכלו במקום מספר 2, אומר רש"י על המשנה הזו ועל העבודה של בית המקדש, כמו שמצינו בתענית, מסכת תענית, אלמלא מעמדות, כלומר הקרבת הקורבנות, לא נתקיימו שמיים וארץ. לכך היו קוראים במעשה בראשית קודמי השבוע, לא להתעכב להסביר את הנושא הזה, אבל לפי דברי רש"י, העבודה, מה זהו? השאלה הזו הופנתה לכם, דרך אגב. העבודה, מה זה? עבודת הקורבנות. כלומר, הקרבת הקורבנות במקדש. יש עוד ביאור, מקום מספר 3 אצל רבי מתתיה היצהרי על המשנה הזו, אומר, ועל העבודה, אמרו זיכרונם לברכה בפרק בשלושה פרקים, זה מסכת תענית. אמר רבי יעקב בר אחא, אמר רבי אסי, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים וארץ, הנה המקור של רש"י, שנאמר במה עדה כי היא ראשינה, אברהם אבינו שואל את הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים, שמא יחטאו ישראל? אם כן, מה יהיה אז? האם ארץ ישראל תישאר בידם? הרי לא יהיו קורבנות. אמר לו, קחה לי עגלה משולשת וכולי, בזמן שאין בית המקדש קיים, יאמרו סדר קורבנות, או מעלה אני עליהם כאילו יקריבום לפניי. כלומר, לפי דברי רבי מתתיה היצהרי שמתבסס על הגמרא בתענית, כמו רש"י, הוא אומר, מה זו העבודה? מושג העבודה יש לו שני מובנים. המובן הראשון, עבודת הקורבנות, וכשאין קורבנות, כמו עכשיו, שבעוונותינו חרב המקדש, אז אם כן, תפילה. אז אנחנו רואים שהמושג עבודה קיבל מימד נוסף. המימד הוא תפילה. אומר המגן האבות לרשב"ץ על המשנה הזו, מה זה עבודה? ועל עבודה של בית המקדש, כלומר קורבנות, מקום מספר 4. מקום מספר 5, רבי עובדיה מבר תנורא, מפרש המשנה במקום, ועל העבודה, עבודת הקורבנות. כלומר, אנחנו רואים כרגע שהכיוון הכללי, שמושג העבודה שמדבר עליה שמעון הצדיק, זה עבודת הקורבנות. אז אם כן, תסתכלו בבקשה במקום מספר 6. אומר התוספות יום טוב, גם כן על המשנה שלמדנו, ועל העבודה. כתב הרב בר תנורא, עבודת הקורבנות, שכך שנינו במסכת תענית, אלמלא מעמדות וכו'. וכן כתב רש"י, אומר לנו, התוספות יום טוב, ולא די כן, זה לא מדויק, שאינה משנה, לא משנה ולא ברייתא, אלא מימרת אמוראים, רבי יעקב בר אחא אמר רבי אסי. כלומר, אומר לנו, תוספות יום טוב, הדבר הזה לא ברור. זה אמר את זה שמעון הצדיק, אבל האמירה הזו לא ברורה, איפה? במסכת תענית, לא במשנה. ההסבר שנותנים האמוראים. לכן הוא ממשיך ואומר, ויש לדקדק. דלשון המאמר, אלמלא מעמדות לא נתקיימו שמיים בארץ, אנחנו יכולים ללמוד מזה, זה הנושא שהאמוראים מדברים עליהם. אם כן, אין זו ראיה שבשבילם נבראו. אתה רוצה לומר שבשביל שמיים בארץ הם לא יתקיימו, אלא אם כן יהיה מעמדות, כלומר קורבנות. לכאורה נדמה שהשמיים והארץ נבראו בשביל מה? של הקורבנות, או הפוך. הקורבנות הם ניתנו כדי שיהיה מציאות קבועה של שמיים בארץ. אבל לא שהמעמדות, סליחה, שהרי אפשר לומר שאחרי שהם נבראו, אחרי שכבר נבראו השמיים בארץ, לא היה להם קיום. אילו אין מעמדות, ככה אנחנו מבינים, נכון? אלמלא מעמדות, בלי קורבנות, אז אין שמיים בארץ, אבל זה לא הגיוני, יש שמיים בארץ. למה אתה תולה את זה בזה? אבל לא שהמעמדות סיבת בריאותם, שיהיו נבראים לכתחילה בשבילם, של כוח המקיים הדבר שכבר הוא גדול, ככוח הממציא דבר שלא היה. הרי אם יש דבר שלא קיים, ואני עושה פעולה מסוימת, ועד יהיה משהו חדש, טוב, בסדר? אז מה שעשיתי גרם שיהיה. אבל אם כבר קיים, אז מה קשור לפעולה שאני אעשה או לא? אבל כבר יש שמיים, יש כבר ארץ, מה הקשר לקורבנות? הבנתם את השאלה של תוספות יום טוב? מיד, אתה רואה, יש פה כמה שורות. לכן, אומר לנו תוספות יום טוב, ואם כן, מנהלן מזה המאמר, שיהיה כוח העבודה, כלומר כוחה של הקרבת הקורבנות, גדולה עד שבשבילה נתהווה בדברי העולם. אני לא מבין, מה הקשר? כלומר, תוספות יום טוב אומר, סליחה, נכון שבמשנה כתוב על העבודה, וראינו שהאמוראים אומרים שהעבודה אלו הקורבנות שבזכותם השמיים והארץ קיימים. אומר לנו תוספות יום טוב, לא בהכרח, הרי כבר הם קיימים לפני זה. בזמן שהקדוש ברוך הוא בורא שמיים וארץ, היה מקדש או לא?
לא.
היה או לא היה?
היה.
היה? איפה היה?
לא היה.
מי?
היה או לא היה?
לא היה.
עזוב. פה בארץ היה מקדש. אני שואל...
אבל בזמן
שהם... כן או לא? פה בארץ היה מקדש, כן או לא?
בטח שהיה.
כן, טוב. איפה?
בירושלים.
לא היה. כשהקדוש ברוך הוא בורא את השמיים בארץ ביום הראשון של הבריאה, היה או לא היה? לא היה. לא היה מקדש, לא היה הקרבת קורבנות, לא היה אפילו בן אדם שיקריב אותם. אם כן, אומר תוספות יום טוב, אני לא מבין את ההקשר. ומצאתי לזה המאמר, דאיתא בפרק בני העיר במסכת מגילה, בדף למד א', התמחי איתמה, שמה נאמר, אמר רבי עמי, מלא מעמדות לא יתקיימו שמיים בארץ, שנאמר, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים בארץ לא שמתי. מכאן אנחנו מבינים שמה זה המקיים את השמיים בארץ? מי זה המקיים את השמיים בארץ? בריתי. מה זה בריתי? זו התורה. והתורה הרי הייתה לפני בריאת העולם, 2000 שנה, לפי חז"ל. זה בסדר, זה קדם לו. כלומר, הייתה תורה, הייתה לפני, ומכוח התורה נבראו שמיים בארץ. או, בסדר. זה אני יכול לקבל, אני יכול להבין. אז דיבור לתורה הוא זה שמקיים. אבל ממשיך הלאה ואומר תוספות יום טוב, ויאמר השם אלוהים במה ידע כי ירשן, אמר אברהם אבינו עליו השלום, ריבונו של עולם, שם אחד ושלום ישראל חוקים לפניך. אמר לו, קחה לי עגלה משולשת וכולי, ודרשו בזה, בריתי ברית בין הבתרים. מה ברית בין הבתרים? ואמר, לא שמתי חוקות שמיים בארץ, לא שמתי. שמע מינה, מה אנחנו לומדים מזה? שהעבודה, סיבת, סימת העולם, הובילה תורה. טוב, בסדר. אבל, אומר התוספות יום טוב, כל זה דבר נפלא, זה בזמן שמה? שבית המקדש?
היה.
אוקיי, בסדר. יש עבודת קורבנות, מה קורה כשלא? אבל מי שחרב, מה ייקה? למה, מה אפשר להגיד עכשיו? לפי זה, אם התנאי של קיום שמיים בארץ זה בית המקדש והקרבת הקורבנות, העבודה זו הקרבת הקורבנות, אם כן אנחנו כבר 2000 שנה לצערנו הרב ללא בית מקדש, אז מה היינו צריכים להיות באיזה מצב שאין לו שמיים ואין ארץ? כי זה הסיבה, זה הסיבה, אין. תכף, לכן אומר לנו תוספות יום טוב, יש לומר שבשביל שצפה הזמן שבית המקדש קיים נברא, כלומר באמת שהקדוש ברוך הוא ידע מה הולך להיות וידע שהעולם יהיה בו בית מקדש. לפני שהוקם בית המקדש היה שמיים וארץ, נכון, אבל זה היה על הבסיס הזה שבעתיד ייבנה מקדש, ולכן בזכות המעמדות, הקרבת הקורבנות, בית המקדש נברא. שמיים וארץ נבראו. ועוד, שהרי סיים המאמר, אמר לפניו, תנח, בזמן שבית המקדש קיים, כלומר, בסדר, מה שאתה אומר, שזה נותן קיום לשמיים וארץ, בזמן שבית המקדש קיים, וישיבו, מי? הקדוש ברוך הוא משיב לאברהם אבינו. כבר תיקנתי להם סדר קורבנות, כלומר, אמירת הקורבנות בפה, כלומר תפילה, כל זמן שקוראים בהם, אני עליה עליהם כאילו מקריבים לפניי קורבן. אז אם כן היום, לפי דברי התוספות יום טוב, הקושייה וההסבר שלו, מדוע, כלומר איך השמיים והארץ עדיין מתקיימים בלא בית מקדש, כי כבר אז, בברי בין הבתרים, הקדוש ברוך הוא אמר, אני יודע שגם המקדש החרב, ולכן מה העבודה מקבלת? פן אחר. תפילה, במקום קורבנות. טוב, תזדקו במקום מספר 7, אומר הדיברת ישראל, סליחה, שיריד ישראל על המשנה בדרוש י"ב, השלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה, ועל גמילות חסדים העולם עומד והוא הדין, גם כן, על ידי העבודה זאת תפילה העולם עומד. הוא אומר ישר זאת תפילה. מה שאומר רבי שמעון הצדיק מדבר על התפילה, כלומר על תורה, תפילה וגמילות חסדים. העולם עומד, ובגללה אוכלים לחם בעולם הזה. בגלל מה? בגלל מה? בגלל התפילה. אף כי אין לנו חלק בו מן הדין, כי באמת מן הדין לא מגיע לאדם את מה שיש לו. השפת אמת אומר שכשבן אדם אומר מגיע לי, סימן שלא מגיע לו כלום. כשאדם אומר באמת, מצד האמת, לא מצד שאני אוהב את עצמי ודברים כאלה, מצד האמת, הרי ממי אנחנו מקבלים? מהקדוש ברוך הוא. ואם אנחנו נהיה אמיתיים עם עצמנו, איך אנחנו עומדים במטלות המחייבות אותנו מצידו של הקדוש ברוך הוא, היה מגיע לנו לחיות בכלל? ספק. ספק. אפילו חיים לא כל כך מגיע לנו. אז אם האדם מבין שהוא פה בספק, אז הוא לא יכול להגיד מגיע לי, עד הקדוש ברוך הוא אומר טוב בסדר, אז אם אתה אומר שאתה לא מגיע לך, אני אתן לך בגמילות חסד. תן לך, בסדר. אומר השארית ישראל, אף כי אין לנו חלק בו מן הדין. זהו שאמרו ועבדתם את השם אלוהיכם. מה זו העבודה? דהיינו, העבודה זו תפילה. שבשבילה העולם עומד, ובזה נאמר המשך הפסוק, וברך את לחמך ואת מימך. ואין כאן טענת חלוקת עולמות, אלא גם את זה, את העולם הזה ואת העולם הבא שלך, אתה מרוויח מאיפה? מאיפה זה בא?
עולם הזה.
והסירות עם החלה מקרבך. כלומר, זה מצד החסד. ושוב אין צורך לאיסורים כדי לאכול בעולם הזה. אם האדם מבין שהתפילה שלו היא זאת שמביאה אליו את הפרנסה, את הבריאות, אז הוא עושה את כמו שצריך, אז בוודאי, אז הוא מקבל מצד החסד, כן.
הרב, אז אתה אומר, מבריאת העולם לא בית מקדש, והעולם קם בגלל בית מקדש וקורבנות. זה מה שאמרנו לפני. ואז זה היה לפי ציפייה שבית המקדש
ייבנה,
השם ידע שבית
המקדש ייבנה,
אז עכשיו
אנחנו
גם יודעים,
בית המקדש ייבנה. זה רעיון יפה של הרב שמך המכובד, אבל לא לפי המקורות שקרינו, זה רעיון יפה. אבל בינתיים, תפילה. כי גם לפני שנבנה המקדש, מבריאת העולם, מי היה האדם הראשון בעולם שהתפלל? אדם הראשון.
בואי פלל.
פלל, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. זה בתהילים, אבל מי שחיבר את זה, זה היה האדם הראשון, בשבת הראשונה, כמה שעות אחרי שהוא נברא.
מאיפה הוא ידע מה המחשבה?
לא,
מאיפה הוא ידע מה... למה דווקא שבת
יום יום? כי הוא ראה שנגמר הכל.
מה קשור?
הוא שבת. אמר, הוא שבת, אז זה יום מיוחד. ממנה הוא אמר לי שיר. שיר הזה זה סוג של תפילה. תפילה פרטית אמנם, אבל תפילה. אם כן, כן.
אמרת על ארבעה גולם העולם המתו
שלושה. ולכן, תסתכלו במקום מספר 8. עוד לפניכם, בדברי הפרשנים המסורתיים, הרגילים של המשנה, אנחנו אם כן מוצאים שרוב רובם של הפרשנים מפרשים את המילה עבודה שבמשנה כעבודת הקורבנות. חלק אומרים, לא, מדובר על עבודת התפילה. חלק אומרים, זה עבודה, איך אומרים? תכלס, עבודה, הולכים לעבוד, עבודת כפיים. שימו לב למקום מספר 8. רבי נתן אומר, כך מופיע בידיד נפש על מצרת ברכות בפרק ז'. רבי נתן לומד מפסוק. הפסוק בספר שמות, ועבדתם את השם אלוהיכם, וברך את לחמך ואת מימיך, ואין עבודה, אין התפילה. עוד, אוקיי, כיוון שכבר מוכר לנו, אבל אנחנו פשוט עוברים הפרשנים ונראה את הספקטרום. מקום מספר 9, הגמרא במסכת תענית, אומרת לאהבה את השם אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שהיא בלב.
תפילה.
ואומר זאת תפילה. כלומר, מה כתוב? ועבדתם את השם אלוהיכם, אנחנו אומרים ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך. איך אפשר לעבוד את השם בלב? עבודת הקורבנות זה בידיים.
למדנו.
אלא שהכוונה היא לתפילה. מישהו פה שמע על הפריצנית?
לא.
אז עכשיו תיפגש, רבי צדוק הכהן מלובלין, במקום מספר 10, בספרו רסיסי לילה, באות י' א' אומר, ידוע, אהרון הכהן הוא עבודה. אופס, זה אומר לנו הפריט הדין. אהרון הכהן הוא עצמו מסמל עבודה. איזו עבודה? ממשיך רבי צדוק הכהן ואומר, ואין עבודה אלא תפילה. כי אור זה, איזה אור? אור התפילה הוא שהשם יתברך מעורר לאדם לעבודה ותפילה, עבודה שבלב שבא לידי ביטוי על ידי התפילה של האדם, ועל ידי זה מעלה כל ענייני העולם הזה לרומו של עולם, ולילה כיום יאיר בקרניות. כלומר האדם בכוח תפילתו, כן, למעשה הוא עובד, הוא כמו כהן שמקריא. כן, אדם שעומד להתפלל, תדמיינו בראש, אחורנית, זה כהן שעומד בבית המקדש, ועכשיו הוא מקריב קורבן תמיד של שחר. באיזה מצב מחשבתי נמצא כהן לפני הקרבה? הוא חייב להיות עם מחשבה ממוקדת, נקייה, מרוכזת, לקורבן עצמו. הוא לא יכול לחשוב על הפלאפון שלו באמצע, או על זה שהוא שכח לחבות את הגז בבית. כי עד הקורבן נפסל.
אוקיי.
זאת אומרת, האדם שנמצא מבחינת המיקוד שלו, הכוונה שלו, הלב שלו, כל כולו לקדוש ברוך הוא, לעשיית הקורבן כהלכתו. קורבן, תמיד ששחר, הוא קורבן ציבור, הוא בשביל כל עם ישראל. זה לא קורבן פרטי. זה בא בשביל כולנו. והאדם הזה עומד עכשיו לפני המזבח לעלות את קורבן התמיד, הוא, איך אומרים, מושלם לעבודה. לכן האדם כשמתפלל, הוא צריך לעמוד לפני שהוא מתחיל להתפלל ולנקות את הראש, כי הוא עכשיו הולך להקריב קורבן שקוראים לו שחרית. תסתכלו במקום מספר 11, באבות רבי נתן פרק ד' משנה ד', בואו ונראה את הדברים בפנים. אומר אבות רבי נתן, כתוב במשנה על התורה ועל העבודה, מה זה על העבודה? כיצד? מה הכוונה בעבודה? אומר אבות רבי נתן, כל זמן שעבודת בית המקדש קיימת, העולם מתברך על יושביו, וגשמים יורדים בזמנם. תראו כמה אנחנו מתפללים על עצירת הגשמים. שנאמר, לאהבה את השם אלוהיכם, ואמרנו את זה הבוקר, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, וליד הפסוק הבא, ונתתי מטר ארציכם ועידו יורר ומלכוש וכולי, ומסיים ונתתי עשב בשדך עלי במתך ואחתה וסבת. עובר אבות דרבי נתן בזמן שאין עבודת בית המקדש קיימת. אז אם ככה, אין מטר, אין עשב לבהמות, אין אוכל, יש בעיה. מה עושים מן אז? אין העולם מתברך על יושביו, ואין הגשמים יורדים בזמנם, כמה שזה נוגע לימינו אנחנו. שנאמר, ישמרו לכם, פן יפתה לבבכם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר. אז אם ככה, אנחנו אולי מבינים מה קורה עכשיו. אמרו ישראל, כך ממשיך אבות דרבי נתן לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מפני מה אתה עשית לנו כך? למה? למה אין לנו מטר? למה אין לנו עשב לבדיך? למה אנחנו בבצורת? למה אנחנו במינוס 5 מטר מהקו שמקובל לסמן בכנרת? למה? למה אין מים? ממשיך אבות דרבי נתן ואומר, השיבנו רוח הקודש, קדוש ברוך הוא ענה להם, פנה אל הרבה והנה למעט. אתה ציפית שיהיה לך הרבה ואתה מגלה בתוצאה הסופית יש לך מעט. למה? יען ביתי אשר הוא חרב ואתם רצים איש לביתו. איזה יופי, כל אחד יש לו בית, הוא מסודר, בבית שלי חרב. עכשיו אתם בנים למה אתם בבצורת? אני לא נמצא אצלכם בפוקוס בכלל, לא מעניין אתכם. ממשיך אבות דרבי נתן ואומר, ואם אתם תעסקו בעבודת בית המקדש, אני אברך אתכם כבתחילה, שנאמר, שימו נא לבבכם וכולי, מיום 24 לספטמבר, איזה חודש זה תשיעי? ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, חשוון, כסלו, זה עשירי, חודש כסלו, מ-24 לכסלו. מה קרה בליל 24 לכסלו? מתי נכנסו החשמונאים לחפי, נכון? אחרי חבדלת. שימו לב! ממשיך אבות דרבי נתן ואומר, למין היום אשר יוסד היכל השם, העוד הזרע במגורה, ועד הגפן והתאנה והרימון ועת הזית לא נסק, מן היום הזה אברך. כלומר, ברגע שחזרו להיות במקדש, חזרה הברכה. הלמדת, מסכם לנו אבות דרבי נתן, שאין עבודה שהיא חריבה לפני הקדוש ברוך הוא יותר מעבודת בית המקדש. כלומר, אומר לנו אבות דרבי נתן, רבותיי, מה זו עבודה במשנה? עבודת הקורבנות. אבל מצד שני, הפסוק הזה מהווה מקור לתפילה. כן.
שני דברים.
או-הו, כן.
דבר ראשון. טוב, על החודש התשיעי זה בכלל טבת.
בוא נספור. ניסן.
לא, זה לא טבת. כן, כן.
כסלו. בוא נספור. אתה רוצה לספור?
לא, לא, זה
לא טבת. לא, יפה, כן. אז אחד ירד, כן, שתיים. נמשיך. לכן המקור, הפסוק הזה מהווה מקור לתפילה. אמרנו שהגמרא במסכת תענית בדף ב עמוד א אומרת, איזו היא עבודה שבלב, עכשיו צריך להמתין, ואומר, זו תפילה שנאמרו לעובדו בכל לבבכם. ובעבוד רבי נתן שקראנו עכשיו, הפסוק הזה מהווה מקור למה? אותו פסוק לעבודת הקורבנות. אם כן אנחנו רואים שמה שמדובר במשנה, עבודה, זה יכול להיות לפי שיטה אחת קורבנות, ושיטה שנייה תפילה. כלומר, מזה אנחנו מבינים שיש לנו חסר בהבנת המושג עבודה. כלומר, זה לא מוחלט לכאן או לשם. זה או-או, לפי הפרשנים. אז כן צריכים להגיע לזה מסקנה. אפשרות אחת, ששימון הצדיק וראשוני התנאים, הם היו ראשוני התנאים, לא ראו את התפילה חלק מהמושג עבודה. כלומר, עבודה זה בית מקדש. בתקופת שמעון הצדיק היה מקדש או לא?
לא.
היה מקדש.
מה היה מקדש?
ודאי. המקדש עמד. מבחינתו, עבודה זה עבודת קורבנות. ולכן, מושג התפילה, הוא היה איפה? ומה שהגמרא אומרת בתעני, עבודה שבלב. התפילה הפרטית מתוך הלב של האדם. אבל זה לא הייתה התפילה במובן שאנחנו מתייחסים. מתוך כך נוצרה בתקופת התנאים הראשונים הבחנה בין המושג עבודה לעבודה שבלב. זהו, אמנם שניהם משתמשים במושג עבודה, אבל התפילה עברה לשבלב, אוקיי? זה אפשרות אחת להסביר. אפשרות נוספת שאפשר לומר שהיא באמת מתבססת על תפיסה מהותית שמזמן נקרא לזה כתיבת מסכת אבות. עוד בית שני עמד ועבודת הקורבנות הייתה מציאותית עובדתית ועבודת התפילה הייתה משנית, כי באמת מי תיקן לנו את התפילה? אנשי כנסת הגדולה. ומי היה שמעון הצדיק? משיירי כנסת הגדולה. זאת אומרת, הוא היה חלק מאותם אנשים שכנראה כתבו את נוסח התפילה. אבל בכל מקרה, לא בבית המקדש היה קיים, והקורבנות הוקרבו, אז התפילה הייתה משהו משני. למי למשל? מי כן היה מתפלל? מה אתם אומרים? אנשים שרצו להתפלל. כלומר, הם לא הגיעו לבית המקדש בבוקר, הם גרו באיזה כפר רחוק, גרו באיזה מקום, לא בירושלים. אז הם התפללו. אבל מי שהיה בירושלים, הסתפק במה? במה הוא הסתפק?
במקדש.
בעבודת הקורבנות שהיה בבית המקדש. כן.
שני דברים.
כן, אני כבר מתראיין.
בסדר. הדבר הראשון זה, יש עוד כמה דברים
שאני אומר,
העולם
המדי,
יש
עשרה בתים. נכון, אבל אנחנו לא דנים בזה. העולם, לא תסתכל במשנה, כתוב, העולם קיים. על הדין, על האמת והשלום. לא עומד, קיים.
שתיים. אבל יש עשרה
בתים. בסדר, אבל אנחנו לא מתייחסים אלינו. זה לא הנושא שלנו. הנושא שלנו זה היחס בין תפילה לקורבן.
כן.
זהו.
מה הדבר
השני? השני גם טוב, ברוך השם. אנחנו נמשיך, אתה תיזכר. לכן, כשאנחנו באים עכשיו להתבונן, לפני שמדברים, לפני שאנחנו נכנסים בדברי הרב, ולמה אני את כל זה עושה? כי הרב מדבר על הקורבנות והתפילה. אבל על מנת שנוכל להבין את דברי הרב, ההקדמה זו חשובה, ואני מאוד מאוד מבקש לעקוב. תגידו לי אתם, תפילה, כן.
ומה עם התפילות שסדור אמר מצחק ויעקב?
מה זה?
אבל הם גם כתבו את נוסח התפילה
כאן. נכון, התפילה פרטית.
לא, אבל זה
אמור
שתפילה...
הם לא כתבו שתפילה. תפילה
שחרית על תפילה.
הם לא כתבו, יפה, אנחנו נגיע לזה עוד מעט. אנחנו נתייחד לזה בעזרת השם. קין, לאחר שהורג את אחיו, תקבלו מקור 12, אומרת לנו התורה, בספר בראשית לפרק ד' פסוק י' ג' ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. מה פירוש גדול עווני מנשוא? מה אתם אומרים? כן, מה אתה אומר? מה זה? רגע, מה אתה אומר?
גם
גרשת
אותי וגם... כאילו, גם כולם יפגעו בי עכשיו וגם...
לא, אני לא רואה פה. אומר לנו הפסוק, ויאמר קין אל השם, גדול עווני מנשוא. המשפט הזה, מה זה? לא פרשנים, המשפט הזה, מה הוא אומר?
שאני...
עבירות שעשיתי זה לא רק דרך.
שגם לא צריכתי אדם וגם...
מה הוא אומר פה, קאי?
צריכת גם לרשתה.
שגדול, גדול אבוני מנצו,
שהאבון
שלי קובר אותי.
רבותיי, אני מדבר בעברית אומנם קצת מסובכת, עברית תנכית, אבל מה זה גדול אבוני?
גדול אבוני,
שהאבון שלי... מה שעשיתי זה דבר חמור, נכון? גדול אבוני מנסו, בסדר, מה אתה אומר?
מנסו זה כאילו הרים.
כאילו זה גדול עליי, כן, עשיתי דבר חמור, לא יכול להרים אותו. יפה, אז אם כן, אבל מה זה בעניין שאנחנו מדברים? זה קורבן? או תפילה?
תפילה.
זו סוג של אמירה, של תפילה, דיבור עם השם. אבל בואו נזכר, מה היה הרקע לכך שקין הורג את הבל? הקרבת קורבנות.
זה
היה
פירות,
זה היה
מביא פירות.
בסדר, זה קורבן. כלומר, מאיפה התחיל הסיפור? מהקרבת קורבנות. ואחרי שקין הורג את הבל, הוא אומר, הוא מתפלל. סוג של תפילה. תסתכלו בבקשה בקום מספר 13. אומר הרמב"ן על הפסוק, גדול אבוני מנסות בתמיה, הוא הופך אותנו. אומר הרמב"ן, סליחה, אתם לא הבנתם. אומר קין לקדוש ברוך הוא ברצינות, רק ניתח לי מה זה כזה נורא? גדול אבוני מנסות? מה, זה כזה חמור?
הוא רק מישהו.
רגע, בסדר, הרמב"ן אומר, ככה אומר קין, מה קרה? מה, זה כזה נורא להיום? ממשיך הרמב"ן ואומר, אתה טוען עליונים ותחתונים, אתה בראת את כל העולם, אתה לא יכול לסלוח לי ואבוני, אי אפשר לטעון? כלומר, אני לא יכול להגיד משהו, לא יכול לנסוע את זה? בסדר, תעביר. אומר הרמב"ן לשון רש"י, והנכון בפשט שהוא ביטוי, כלומר, סוג של תפילה. כך אומר הרמב"ן. אמר, אמת, כי אבוני גדול מלסלוח. אני מודה, עשיתי דבר שאי אפשר לסלוח עליו. בצדיק אתה השם וישר משפטיך, אף על פי שהענשת אותי הרבה מאוד, והנה גירשת אותי היום על פני האדמה, כי בהיותי נע ונד, ולא אוכל לעמוד במקום אחד, הנה אני מגורש מן האדמה ואין מקום למנוחתי. ומפניך אסתר, לא אוכל לעמוד לפניך להתפלל, שימו לב, או להקריב קורבן ומנחה. למה? כי בושתי וגם נחלמתי, כי נשאתי חרפת נעוריי. כלומר, אומר לנו הרמב"ן, במילים הללו, אומר קין, אבך הלך עליי. תסתכלו, תהפכו דף, תסתכלו, אבל מה יעשה? כי כל מוצאי יהרגני.
נאמר.
רגע, כן, אבל בתחילה רציתי לשמוע פשט, עכשיו זה הרמב"ן, זה פירוש. ואתה וחסדיך, וחסדיך הרבים לא חייבת אותי מיתה, היית צריך להרוג אותי. והעניין, אומר הרמב"ן. וואו, אני חושב שאם אני אמכור כרטיסים לרכבת, אני אצא טוב מפה. אני אעשה יומית. טוב, אומר הרמב"ן, והעניין שאמר לפניו, הנה חטאי גדול והרבית עליי עונש, אבל שומרני שלא ענש יותר ממה שחייבת אותי. כי בעבור שיהיה נע ונד ולא יבנה לי בית וגדרות בשום מקום, יהרגוני החיות, כי שר צמחה מעליי. הודה, שימו לב, כי האדם אינו נשגב, כלומר אינו נשמר, ונמלט בכוחו, רק בשמירת עליון עליו. זאת אומרת, בלי השגחת השם, האדם בסכנה.
מי הרג בסוף את קין?
לא הבנתי.
את קין, מי
הרג
אותו בסוף?
בתושלח. אנחנו לא נחצים את זה, נעיין ספר בראשית. תסתכלו מקום מספר 14, דוד המלך, לוקח אותנו לעוד כיוון. אומר דוד המלך, מי רוצה לקרוא את שיר 14, ככה קצר, כן, חרוד, בקרוא.
שומע את
התפילה, עליך כל דסה יבוא. יפה, מה פורש המילים? אומר אבן עזרא, קרא.
אומרים את זה בכיפוש.
נכון. קרא, איך מסביר את זה אבן עזרא? מה זה שומע?
שומע שבית המקדש בית תפילה נקרא לכל העמים, כאשר הזכיר שלמה בתפילתו, על כן יבוא כל בשר עד אחד מקום.
יפה, כלומר בית המקדש הוא מקום מה?
תפילה.
תפילה! רגע, לא הבנתי! עד עכשיו אני מבין שבית המקדש הוא מקום הקרבת קורבנות, פתאום אומר לה אבן עזרא, על פי דוד המלך, שומע תפילה, עד איך הכל בתר יבואו, לאן יבואו? לבית המקדש. אז מה זה? בית תפילה.
כמו בית כנסת, כן.
תכף נגיע. כלומר, יסוד התפילה בעולם, יסוד התפילה בעולם נמצא אצל מי? אצל הרוצח הראשון. כלומר, קין אחר הרצח מתפלל. כלומר, לאחר שהקדוש ברוך הוא מעניש אותו, הוא עומד לפניו ואומר, רב גדול עווני מנשוא. וזה מאוד מעניין. מאיפה אנחנו לומדים את יסוד התפילה? מן הרוצח קין. כלומר, זכות התפילה פתוחה היא למי? לכולם, מהרוצח ועד הצדיק. כולם יכולים לבוא ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. זה דבר עצום. כבר אצל הקדוש ברוך הוא, כל אחד יכול להתפלל והקדוש ברוך הוא שומע תפילה של כולם. עד כדי כך שידועה הגמרא שגנבים היו מתפללים לפני שהם רוצים לגנוב, שהקדוש ברוך הוא יצליח את דרכם ושהם לא יתפסו. בסדר, תפילה כל אחד יכול להתפלל, כל אחד. בואו נתבונן אצלכם, תדלגו, אתם יודעים מה, לא צריך לדלג. מקום מספר 16, הרד"ק, שומע תפילה, אומר, הרד"ק, אני אצמצם, ושם תהיה שומע תפילה. איפה הקדוש ברוך הוא שומע את התפילה? בבית המקדש. אבל אם כן, בית המקדש מקבל מימד של בית כנסת, מקום שמתפללים בו. האלשיך במקום מספר 17, ועוד טעם שני, והוא, כי יש שני סוגי עבירות שאין קורבן מועיל להם, ותפילה מועלת. יש עבירות שקורבן לא עוזר. יש קורבן חטאת, אז בסדר, אתה מביא קורבן חטאת, אז נמחל לך, אבל יש עבירות שזה לא עוזר. צריך להתפלא. ומסתבכים על, לא נרחיב את זה, אבל תדע מה, כן, מי שמחלל את השם, קורבן לא מועיל. אין קורבן על חילול השם. ומי שפושע בכוונה, אין קורבן. כי בעוון שאדם עושה במזיד, אז מה אתה מביא קורבן? יש תפילה, כך אומר אלשיך. תעבור למקום מספר 18, אומר המצודת דוד, שומע תפילה, מה פה הוא שומע תפילה? על כי אתה שומע תפילה איך? לזה שבאו אליך כל בשר להתפלל לפניך, איפה בבית המקדש. אז זה תפילה. בואו נראה עכשיו עוד דבר, נתקדם שלב. אתם חושבים שמתבוננים בנביאים, אז הנביאים, כלומר כל השם, הוא מרוצה מהקרבת הקורבנות שהיה במקדשים השונים, אם זה בראשון או בשני, בואו נסתכל. תקראו מקום מספר 19, אומר שמואל, הנביא שמואל, עוד היה משכן. אומר שמואל, ויאמר שמואל בפרק א', פסוקים תתווה, חווה, ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים? סימן שאלה, כשמוע בקול השם? הקדוש ברוך הוא רוצה את המצוות שלך, לא את הקורבנות שלך. אתה מצווה על המצוות. רק אם פישלת במצוות, אתה צריך להביא קורבן. הקדוש ברוך הוא לא רוצה את הקורבנות שלכם. הנה שמוע מזבח טוב. יותר טוב שתקשיב לכל השם ואל תביא לי קורבנות. להקשיב מחלב עינים. תודה רבה. לא רוצה. תסתכלו במקום מספר 20. אומר הנביא ישעיה בפרק א', פסוק י' א', למה לירוב זבחיכם, אמר השם? מה אתם מביאים מקורבנות? מה נראה לכם? מה אני צריך את זה? מה אני יושב, פותח שולחן, והקורבנות שלכם אני אוכל? מה זה הדבר הזה? לא רוצה את זה. שבעתי עולות עיני וחלב מרעים ודם פרים וכבשים ועתודים, לא חפצתי. לא רוצה מכם קורבנות, רוצה שתעשו מה שאני אומר. הקורבנות באות לתקן את מה שקלקלת, אל תקלקל. אומר הנביא הושע בפרק ב', מקום מספר 21, כי חסד חפצתי. גמילות חסדים, העמוד השלישי שהזכרנו במשנה, ולא זבח. ודעת אלוהים מעולות, אל תקריב לי עולות, תדע שיש קדוש ברוך הוא ותתנהג בהתאם, לא צריך קורבנות. הסתכלו, אומר הנביא עמוס במקום מספר 22, כי אם תעלו לי עולות ומנחותיכם, לא ירצה, ושיהיה למרעיכם, לא אביט, זה לא עניין שלי. תראו איך התבלבלנו לגמרי. הפכנו את עבודת הקורבנות לעיקר, ואנחנו שורחים שרוב הקורבנות באות לתקן את הפנצ'רים שעשינו. אתה זה פנצ'ר, לא צריך לתקן את הגלגל. לכן הקדוש ברוך הוא אומר לנביאים, תגיד לו לאנשים שלא יבלבלו. אז אם כן, מה נשארים לעבודת קורבנות? מה זו עבודה? תפילה, תתפלל, דבר איתי. דבר איתי. מה? זה אחר כך, זה בדיעבד. תסתכלו מה במקום מספר 22 אומר הנביא עמוס, כי אם תעלו לי עולות ומנחותיכם לא ירצה. תסתכלו על הנביא מיכה במקום מספר 23 בפרק ה', במה אקדם השם אחף לאלוהי מרום. איך אני? איך אני עובר את השם באמת? אומר הנביא מיכה, אולי יש לי רעיון, האקדמנו בעולות והגלי בני שנה, אני אביא לו קורבנות וזה. אומר הנביא מיכה, הירצה השם באלפי אלי, תביא לי אלפים, ברבבות נחלי שם, זה מה שהוא רוצה? הוא לא רוצה את זה. רגע, אם כן התבלבלנו, הפכנו את עבודת הקורבנות לעיקר, ושכחנו שזה רק לתיקון הפנצ'רים שאנחנו מייצרים, החומרים, הבעיות, התקלות, החטאים, העבודות, האשמות. אל תעשה את זה, לא צריך להביא את זה. אומר דוד המלך בספר תהילים, בפרק א', כי לא תחפוץ זבח, עולה לא תרצה. וואו, הסתבכנו, התבלבלנו לגמרי. אנחנו רוצים שיבנה המקדש, למה? כדי שנוכל להקריב קורבנות, לא?
כן.
אנחנו רואים כל הנביאים פה צועקים, מי צריך את זה? זה לא העניין. העניין זה לשמוע בכל השם, לא להקים קורבנות.
העניין שלהם זה כאילו, להקים קורבנות ולא
להפוך
את זה
לעיקר,
כאילו. להשתדל לא לעשות את זה.
לא, לא. כל הדברים אומרים לא, לא, אני רוצה שתקשיבו לי, זהו, לא רוצה קורבנות שלך.
אבל אם היא במקרה
הזאת. מתי אתה מביא קורבן מתוק? רוב הקורבן, רוב הקורבן. לא כולם, רובם. שאתה חוטא.
אבל לא, אז...
בסדר, אבל עדיף לי שלא תביא לי, תעשה מה שאתה מתאום, וזהו. יש קורבן, תודה, קורבן נדבה, אבל בעיקרון, הקורבנות המרכזיים שאדם מביא זה על חטאים, אל תעשה חטאים, אתה לי קורבן. זה הכל? כלומר, זה דבר השם, לא רוצה קורבנות. אם כן, תסתכלו במקום מספר 25. אם אנחנו ניקח משהו שמשותף לכל הנביאים שקראנו, עבודת הקורבנות של עם ישראל, יש עבודה מעשית, עבודה חיצונית, ומה חסר בתוכה? משמעות פנימית. מצד שני, כל המקורות שראינו, אנחנו יכולים להכניס את כולם תחת הרעיון שזה בדיוק ההבדל שדיברנו מקודם בין עבודה, כלומר, הקרבת הקורבנות המעשית, לבין המח, עבודה שבלב, שזה עבודה פנימית. ומה זה עבודה שבלב? זו תפילה. בואו נעבור למקום מספר 25. אני אבקש לצמצם שאלות כדי שנספיק את המקורות, זה חשוב מאוד, כי בשיעור הבא אני רוצה להיכנס לדברי הרב. כן. זה אנחנו נגיע עוד מעט. זה דבר שני שאתה אומר, ואני אומר לך שתדבר על זה עוד מעט. לכן אומרת הגמרא במקום מספר 25, שימו לב, התלמוד בבלי במצרת ברכות, בדף חבר עמוד ב'. הגמרא למעשה עונה על מספר שאלות. בזמן שאתה מנסה לעשות איזה סוג של חיבור, כי אמרנו שעכשיו יש לנו עבודה, שזה עבודת קורבנות, והעבודה שבלב זו תפילה. איך מגשרים, מחברים בין שני המטבעות לשון הללו? למעשה אנחנו רואים, אומרת הגמרא איתמה, רבי יוסי ורבי חנינה אמר, תפילות אבות תקנו. אברהם יצחק יעקב. אברהם שחית, יצחק מנחה, יעקב ארית. רבי יהושע בן לוי אומר, תפילות כנגד תמידים תקנו. כלומר, התפילות באות כנגד הקורבנות. רגע, מה פירוש כנגד הקורבנות? אם יש קורבנות, אז לא צריך תפילות, נכון? זה כאילו, ככה נשמע. וכשיהיה אין קורבנות, אז יש תפילות. כלומר, זה בא במקום זה, זה או זה. ממשיכה הגמרא ואומרת, תניא קבתי לרבי יוסי ורבי חנינא. ותניא קבתי, לרבי יהושע בן לוי, יש מי שסובר כך ומי שסובר כך. תניא קבתי לרבי יוסי ורבי חנינא, אברהם תיקן תפילת שחרית של מר וישכם ותפכו את הדעת. אברהם בבוקר, אל המקום אשר עמד שם, בין עמידה אל התפילה. עמד והתפלל. שנאמר ויעמוד פנחס ויפלל. יפלל, מזכיר לו את המילה תפילה, ופנחס עומד, אז הוא מתפלל. עשו גזירה שווה. יצחק תיתן תפילת מנחה שנאמר ביצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, ואין שיחה אלא תפילה. איך אני יודע ששיחה זו תפילה? שנאמר תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך, שיחו, יפה, שיחה זו תפילה. יעקב תיתן תפילה תרבית שנאמר ויפגע במקום בילד שם, ופגיעה זה תפילה. ואין פגיעה לתפילה, איך אני יודע? שפגיעה זו תפילה, שנאמר את משה רבנו, כאשר הקדוש ברוך הוא גוזר עליו שלא יכנס לארץ, והתחנן על השם בעת ההיא לבור, אומר לה הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תתפלל בעד העם הזה. אז לא פה, במקום אחר. ואתה אל תתפלל בעד העם הזה, ואל תישא בעדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. כלומר, אל תמשיך להתפלל אליי. טוב. בא תלמוד הירושלמי, תסתכלו מקור 26, במסכת פסחים, אומר רבי ישוע בן לוי, אמר, תפילות לא האבות תקנו, אלא מהאבות למדו. כלומר, שכנסת הגדולה אמרו, רגע, אבות, הם התפללו תפילה פרטית, אנחנו לא רואים שכתוב שאברהם אבינו מתפלל, ואנחנו רואים את הנוסח, אלא העיקרון. טוב, בין כך ובין כך, אנחנו רואים שאנחנו נמצאים באותו מקום של צורך להבהיר מה זו העבודה, איך מגשרים. אומרת המשנה במסכת אבות, שימו לב בפרק השני במשנה י"ג, רבי שמעון אומר, הוי זהיר בקריאת שמע בתפילה, וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך כבר אל הרחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר, כאל רחום, חנון ורחום הוא, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעב, אל תהי רשע בפני עצמך. מה אומר הנביא הושע? תסתכלו מקום מספר 28, בפרק י"ד, קחו עמכם מה?
דברים.
איזה מילה זה מזכיר לנו? בלי ניקוד, תעזרו רק את המילה דברים. דיבורים. קחו עמכם דברים ושובו אל השם, אמרו אליו, כלומר דברו איתו, תתפללו. כל תישא אבות וכך טוב, ונשלמה פרים שפתנו. אמרת לך שנגיע. אומר רש"י על הפסוק, מה זה ונשלמה פרים? שהיה לנו להקריב לפניך, אבל אנחנו לא יכולים. נשלם אותם בריצוי דברי שפתנו, כלומר נתפלל במקום. אומר הרד"ק, ונשלמה פרים שפתנו, במקום פרים נשלמה לפניך בידוי שפתנו, מדוע? כי אתה רוצה בדברי תשובה יותר, כי אין הקורבנות מועילות, שימו לב, בלא בידוי העוון. כלומר, גם אדם שמביא קורבן, מה הוא צריך לעשות לפני שמקריבים לו את הקורבן? לדבר, להתוודות לפני השם. גדול העבונים מנסוע, עשיתי כך וכך. אם כן, מה הדבר המרכזי? זה לא הקורבן. כי אפשר להקריב קורבן, לא אמרת וידוי, לא עשית כלום. אז אם כן, מה מביא את הקורבן להיות קורבן?
וידוי.
התפילה, הדיבור, ולא הקורבן. אומר מצודת דוד, על הפסוק, קחו עמכם דברים, איני שואל מכם זבחים ועולות, אלא קחו עמכם דברים שיתוודו לפניו ובזה תשובו אל השם. הוא ממשיך המלך שלמה בשיר השירים, שימו לב, אני רוצה לקרוא מקור 32, כן.
שיר השירים פרקי פסוק ב'. אני ישנה, בי ער, כל ידי צועק, קחי דרך אותי רעתי, יונתי, תמתי, שראשי, נמלט על, קבוצותיי רסיסי אליי.
מה אומר לנו הביאור במדרש רבה, שיר השירים מקור הבא, 33? אני ישנה ממה? מן הקורבנות. וליבי ער למה? לקריאת שמע ותפילה. אני ישנה מבית המקדש. אין. וליבי ער לבתי כנסיות ובתי מדרשות. זאת אומרת, שהתפילות... זה יפה. בתי המדרש ובתי הכנסת, מקום התפילה, הם המהווים את מושג העבודה שיש בידינו. אם כן, מה שאנחנו מבינים כאן, אני רוצה להגיד לזה משהו. שחשוב שנבין. אני אנסה ככה לחשוב איך אני מנסח את זה. יש מי שחושב שהתפילות נוצרו, נכתבו, התגבשו אחר החורבן. כלומר, ברגע שחרב המקדש ולא היו קורבנות, אז יש אנשים שחושבים שאז התחילו לכתוב, לגבש את התפילות. ואמרתי שזו טעות. עכשיו אני אסביר. למעשה, זה נובע מטעות בהבנה של מה שלמדנו בגמרא בברכות. אנחנו אומרים, תפילות כנגד הקורבנות, אנחנו מבארים את המילה כנגד במובן של
במקום.
אבל זה לא נכון. אתם רוצים לראות דוגמה?
כן.
שיוויתי השם לנגדי תמיד. כלומר, אני שיוויתי זה במקום השם. המושג נגד זה לא במקום. כשאני יוצא מתוך תפיסה שאני אומר נגד זה במקום, אז כן, אני יכול להגיד שזה יתחבר רק אחר שבטלו הקורבנות. אבל כשאני אומר תפילות כנגד קורבנות, במובן שהן כמו קורבנות, אז זה פשוט מובן מדוע אנחנו מפללים שלוש פעמים ביום. כי יש קורבן תמיד של שחר, ויש קורבן תמיד של בין הארבעים, ויש את מה שנשאר ולא הספיקו, ואפשר להקריב ולסיים או כל הלילה, או יום ולילה. זאת אומרת שלמעשה, מה שנאמר בגמרא, תפילות כנגד קורבנות, זה תפילות כמו קורבנות. עכשיו בואו נחזור על המקורות. אם זה התובנה, בואו ונראה לאן אנחנו מתקדמים. אומר לנו הנביא ישעיה במקור מספר 34, והביאותים אל הר קודשי ושמחתים בבית תפילתי. איך נקרא בית המקדש? בית תפילה. ממשיך הלאה הפסוק ואומר, עולותיהם וזבחיהם לרצון על המזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים, לא בית קורבנות. הוא ממשיך הרד"ק על הפסוק ואומר, ושמחתי בבית תפילתי, שיהיו שמחים בראותם עצמם בעזרה שהוא בית תפילה. שנה בשנה עם ישראל, עם ישראל בתפילתם, ובעולותיהם בדבחיהם. כלומר, קודם כל בית המקדש הוא מקום תפילה. והתפילה היא העיקר ולא הקורבן. כי אם אתה לא מתוודא ולא אומר דברים כשמקריבים, הקורבן לא הועיל. זאת אומרת שמה כן מועיל? הדיבור שלך. כלומר, העבודה הפנימית ולא החיצונית. לא המעשית, אלא מה שיש לך בלב.
עבודת הלב.
אז אם כן, ממשיך בצודת דוד במקור 36 ואומר, מה זה שמחתים? במה אני אשמח את עם ישראל? אומר לנו, המצודת דוד אשמחם בבית המוכן להתפלל. שם לפניי, לא להקריב. תהפכו דף 30, עוד ככה, קצה, מה זה לרצון? יהיו מקובלים ברצון המזבחי הקורבנות, למה? כי ביתי ותפילה יקרא לכל העמים, יהיה בית מוכן לתפילה לכולם, כולל גויים. אומר המלבי, במקום מספר 37, והביאותי מלך קודשי ושם ילמדו תורה ואמונה. מדוע? כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, ושמחתי בבית תפילתי, שימו לב, הוא נגד עבודה. זאת המילה שמשתמש המלבי, נגד ועבודה. כי עולותיהם וזבחיהם יהיו לרצון המזבחי, שלא יביאו אותם על חטא, רק נדבה. הבנתם? הקורבנות על חטאים, הקדוש ברוך הוא לא רוצה. אל תחטא לי. אל תחטא. כלומר, עבודת הקורבנות היא לא לכתחילה, היא בדיעבד. אז אם כן, מדוע האדם מביא קורבן, סליחה, קורבן נדבה? למה אדם מביא קורבן נדבה? מה זה קורבן נדבה? שהוא לא חייב, נכון? הוא מביא מהלב. למה? כי זה בא מאיפה? מעבודת הלב, הוא רוצה להודות, הוא רוצה להודות. אז הוא מביא, אבל לא על חטאים. קורבן כזה זה בצלם. ובזה יראו כי איני מבדילה מישראל רק בידי ותפילה אל לכל העניין. בא משנה שכיר וכותב במקור 38 על חודש אלול, אומנם אנחנו קצת רחוקים משם, אולי יותר קרובים, אבל בואו ונסתכל. על הפסוק והביאותי מלך קודשי ושמחתי בבית תפילתי, אומר הרב משנה שכיר כי בידי ותפילה פירוש לכולם. לכל העמים יהיה בית המקדש לבית, תסתכלו, תפילה, המקור לפניכם. אמנם, אין בישראל יהיה בית השם הר הקודש. כלומר, אנחנו נקרא לזה הר הקודש. הגויים יקראו לזה בית תפילה. וההבדל בין מה שיהיה בית כנסת לעתיד לבוא לבין מה שהוא היום הוא, יש לנו היום בתי כנסיות. מה יהיה כשבית המקדש יהיה בנוי, אבל הוא נקרא גם כן בית תפילה. מה יהיה היחס בין בתי הכנסת שהיא במציאות? כי היום יש בתי כנסת. אומר המשנה שכיר, מה ההבדל? הנה מי שהולך לבית הכנסת לבקש שם צרכיו, נעשה המקום עבורו בית תחינה ובקשה. אל תעש תפילתך אל התחנונים. אתה מתחנן, מבקש. ואם הוא בוכה וצועק מתוך מרירות ליבו, נעשה המקום עבורו בית בכייה וצעקה. טוב, אבל אין עיקר התפילה, כי מי שמתפלל לעבוד את השם, זאת תפילה, לא על ידיך הפרטיים. עיקר התפילה זה לעבוד את השם, להודות לו ולשבחו, והוא מצוות עשה, להתפלל בכל יום. תכף נראה את הרמב"ם. ועיקר התפילה הוא להידבק בשם ולהתקרב אליו, ותפילה במקום קורבן. ולכן צריך לקרב את עצמו לאביו שבשמיים. זאת נקראת עבודה. וכדי איתה בספרי ולעובדו בכל לבבכם, זאת תפילה. ואין רינה ואין תפילה, ובמקום רינה שם תהיה תפילה. ובבתי הכנסת, בית המקדש יקבלו מימד שונה בהבנת התפילה. בבית המקדש זה יהיה בית תפילה. הבתי כנסיות, בתי מדרשות, כי בני המקדש יהיה בשם שמשתנה לפי האדם המתפלל. אם זה יהיה מקום שהוא בוכה בו, אז יהיה בית בכייה. אם יהיה מקום שהוא צועק בו, או שיענה, אז יהיה בית צעקה. כלומר, זה תלוי איך אנחנו נתפלל. אומר הפרי צדיק רבי צדוק מלובלין בפרשת נשוא כי הבאתי בתפילה, ושימו לב לדבר מדהים, ונקרא המשכן, מה זה המשכן? בית המקדש, שם הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, בית תפילה. אומר הרמב״ם במקור 40, בהלכות תפילה ונשיאות כפיים, פרק א' הלכה ראשונה, מצוות עשה להתפלל בכל יום שנאמר, אבל אתן את השם אלוהיכם. מפי השמועה למדו שהעבודה זו היא תפילה, שנאמר ולעובדו בכל לבבכם, אמרו החכמים איזו עבודה שבלב זו תפילה. והגמרא בברכות, המקור האחרון שלפניכם, בדף למד ב' עמוד ב' אומרת, אמר רבי אלעזר, ואני רוצה לפני שאני מגיע לדברי רבי אלעזר, וזה באמת השורות הראשונות בדברי הרב זצ"ל, בחלק שנקרא דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור, אנחנו צריכים לזכור, הקורבן יש לו תנאים מגבילים, הוא צריך שיהיה בלי מום, הוא צריך שיהיה מגיל מסוים, הוא צריך שיהיה מתאים לסוג החטא שאתה בא לתקן, אם מדובר על קורבנות חטאת למיניהם או אשם. הקורבן תלוי בזמן ובמקום, האם מותר להכיר אותו, בלילה לא מכירים קורבנות. ותלוי באיזה צד של המזבח, מזים את הדם, איפה מכירים אותו, בקרן מזרחית, דרומית, מערבית, צפונית. לא מקריבים קורבן לא במקום אשר יבחר השם, רק בבית המקדש ולא במקום אחר. ואפילו מחשבה פוסלת את הקורבן. אבל תפילה. מתי הייתה התפילה הראשונה למדנו היום? מי היה מתפלל הראשון? קין. הרוצח הראשון. הוא זה שייסד את יסוד התפילה.
זה היה הרצח הראשון.
התפילה קיימת מששת ימי בראשית. היא לא תלויה...
למה אתה אדם הראשון?
אדם הראשון זה הודעה. שיר תודה, לא תפילה. אדם הראשון אמנם אמר תודה ככה. זו אמירה, זה דיבור, סוג של. אבל לפי הרמב"ן קין מתפלל. כן, התפילה קיימת ממתי?
מבריאת העולם.
מבריאת העולם. היא לא תלויה לו בזמן. לא במקום, כל אחד יכול לפנות לקדוש ברוך הוא בכל מקום ובכל זמן. זה מה שראינו, אני ישנה וליבי ער. מעשה, אני רוצה לסיים במה שמובא לפניכם. הקורבנות יהיו לרצון לפני השם, משהו שבית המקדש הוא בית תפילה, אבל מדובר על קורבנות נדבה, לא על קורבנות על חטאים. התפילה היא היסוד הפנימי של עבודת הקורבנות. עבודת הקורבנות זה משהו חיצוני. התפילה היא עבודה פנימית. גם מה שאנחנו מתפללים כל יום בתפילת שחרית, ואנחנו אומרים מה שנקרא תפילת העבודה. וזה השם אלוהינו, אחרי ישראל שפתם שחיים, השם את העבודה, הביאו ביתך. התפילה היא הזאת, רבותיי, היא היסוד הפנימי של הקורבנות. היא מביאה לידי ביטוי את הרעיון שהנביא ישעיה אמר, רצה השם אלוהינו בעמך ישראל ותפילתם שעה, נכון? נכון את זה הבוקר. והשם את העבודה לגדיר ביתך, אישי ישראל תפילתם באהבה מהרה תקבל, או מהרה באהבה תקבל ברצון, או בלי רצון, תלוי איזה נוצח, ותהיה לרצון תמיד עבודת ישראל עמך. זו העבודה הפנימית. לכן, אומר הרב זצ"ל, הוא פותח את החלק הראשון באות א', דרכי פעולת התפילה ליחיד ולציבור, במילים הבאות שמופיעות בגמרא בברכות, ובזה נסיים. אומרת הגמרא בדף למד ב' עמוד א', אמר רבי אלעזר, גדולה תפילה יותר ממעשים טובים, שאין לך גדול במעשים טובים יותר ממשה רבנו, ואף על פי כן לא נענה, אלא בתפילה. כאשר נגזר על משה רבנו לא להיכנס לארץ ישראל, יכול היה להגיד לקדוש ברוך הוא, תחשוב כמה דברים טובים עשיתי בשביל עמך ישראל, בשליחותך. זה לא עוזר. משה רבנו היה אמור להיקבר בעבר הירדן המזרחי, בלי שהוא ראה את ארץ ישראל בכלל. אבל אחרי, ויתחנן אל השם ויתהי לאמור, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוסף, דבר אליי עוד בדבר הזה. ואיזה דבר? לבטל את הגזרה. שתיכנס לארץ. אבל אתה כל כך משתוקק לארץ ישראל, כתוב מיד אחרי זה, עלה ראש הפסגה. התפילה לראות את ארץ ישראל, אתה תוכל להגיד. כלומר, המעשים הטובים לא מספיק. קורבנות לבד, זה לא מספיק. מה צריך? תפילה. תוך זה, בעזרת השם, ניכנס לשיעור הבא בנושא הזה, ונבין יותר טוב את דברי הרב. ברוכים תהיו, יום טוב.